היועץ האסטרטגי, הפרשן הפוליטי רוני רימון. שלום רוני.
אהלן, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
בוקר טוב. איך אתה רואה תמונת המצב, הסוערת?
א', זה כמובן גם מרתק וגם מטריד. אם אני היום צריך כאיש מקצוע, אני שם כרגע בצד את דעתי האישית, שמתמחה בניהול מאבקים ומשברים, אם אני צריך לייעץ לנתניהו, אני אומר לו שלטובת המהלכים שאתה, ראש הממשלה ולוין והקואליציה רוצים להעביר, אני חושב שצריך לעצור עכשיו, להכריז על הפסקה של החקיקה.
ואתה לוקח בחשבון, אתה לוקח בחשבון מה הוא יחטוף מתוך הבית אם הוא יחליט על עצירת החקיקה?
כן, אני בהחלט. אני רק אני רוצה להסביר את זה. אני חושב שאם יש סיטואציות מסוימות, תראו איפה במצב שבו נמצא נתניהו, שבו נמצאת כרגע ממשלת ישראל, כאשר גם מבית, גם אנשי הביטחון, כולם, לא רק שר ביטחון, אלא גם הרמטכ"ל וגם ראש השבק, קוראים להפסקת חקיקה. גם בתחום הכלכלי, משרד האוצר, בכירי משרד האוצר, מתארים סיטואציה מאוד מאוד קשה, מה יקרה עם הכל יימשך. וגם בעולם לא מקבלים את נתניהו כפי שקיבלו אותו בעבר. עכשיו, אני לא אומר לוותר על החקיקה בכלל. אני רק אומר שיש מצבים בחיים שבהם אתה צריך לעצור רגע. אתה צריך אפילו לתת לצד השני תחושה מסוימת של הצלחה, ואז אפשר להיכנס למסע ומתן, שהתוצאה שלו תהיה אחת משתיים. או שהמסע ומתן יניף פירות חיוביים, ואפשר יהיה להגיע להסכמות ולעשות רפורמה בהסכמה, או שאפשר יהיה לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו מבחינתנו ניסינו את הכל. אנחנו הלכנו לקראת הצד השני, עצרנו את החקיקה, והצד השני מסתרב לכל הצער.
ואז מה, רוני רימון? אני חייב לשאול אותך, מה יקרה אז? הכלכלה לא תקרוס, הביטחון לא יקרוס, לא יהיו סרבנים בצבא, השמאל יפסיק להפגין. כלומר, אני מנסה להבין...
מה יקרה אם יעצרו את כל התהליך הזה?
בדיוק.
אני חושב שכאשר יעצרו את התהליך... עכשיו, קודם כל, נדבר על הטווח המיידי. אם יכריזו על עצירת המהלך, אני חושב ש... וברגע שהצד השני יכריז על ניצחון, זה יסמן לעולם בעצם, וגם בתוך מדינת ישראל, לגופי הכלכלה ואחרים, זה יסמן, והביטחונים, זה יסמן לעולם שהרפורמה, במרכאות, האיומה של הממשלה הזאת, נעצרה. כן, אני חושב שזה יביא לישראל, גם בפנים וגם בחוץ, הרבה נקודות זכות.
אומרים בליכוד, גם אומר את זה כאן השר קרי מקודם, זה פרס לסרבנים. כל אחד שרצה מחר שמשהו לא יתקדם, יגיד, אני מסרב פקודה, אני לא בא לשרת, אני לא בא לעשות מה שאומרים לי. זה מסוכן מאוד למדינה.
אני לא שולל את זה. אני רק חושב שבכל סיטואציה צריך לבחון ולבחור אלטרנטיבות. אני לא חושב שמה שהשר שלמה קראי אומר הוא משולל יסוד, כי אני אפילו יכול ללכת עם זה צעד אחד קדימה, ובאמת להגיד שיש קבוצה מסוימת במדינת ישראל שברצותה יכולה לכפות על הממשלה ללכת לכיוון שלהם. אני לא שולל את זה. אני רק חושב שבסיטואציות, בכל סיטואציה אתה צריך לבחור בין אלטרנטיבות שהן לא טובות. בין אלטרנטיבה להמשיך ללכת קדימה, ולהמשיך להיות מנודים ולחטוף, וגם בפנים, גם בחוץ, גם בביטחוני, גם בכל מקום אחר, או ללכת לאלטרנטיבה השנייה, שאני מודה שהיא לא אידיאלית, אבל בסיטואציה הנוכחית להחלטה מבחינתו של ראש הממשלה נתניהו, לפי דעתי הוא יכול לבוא ולהגיד, חברים, אני מבחינתי, שמעתי את הקולות, אני עושה הכל כדי להעביר את הדברים בהסכמה. אני חושב שזה יוריד המון 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 מהמתח הקיים היום בין הפלגים השונים במדינת ישראל, וגם ישדר לעולם שראש הממשלה עצר, בוחן, בודק, הולך לכיוון הצד השני.
תראה, ממילה זה מה שהולך לקרוא אחרי שיעבירו... רוני רימון, עוד רגע יעבירו את הנושא של הוועדה למינוי שופטים, את שני השופטים, את כל הסעיף הזה, ואז בעצם יוצאים לעצירה עד אחרי הפגרה, שזה אי שם בעוד חודש וחצי. זו עצירה, אומנם היא טכנית, אבל זו עצירה.
לא,
זה יקרה ממילא.
אני אגיד לך משהו.
כלומר, הממשלה צריכה להיכנע למחאות ולהכל ולהגיד, היא לא מעבירה אני... עכשיו את הסעיף תראה. הזה, שעכשיו מצביעים עליו בוועדת חוקה.
קודם כל, הסעיף הזה הוא לב ליבו, לב ליבה של הרפורמה. זה הנושא הזה של הוועדה למינוי שופטים, הוא הדבר הכי מרכזי, מרכזי ביותר בכל הרפורמה הזאת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, העברתי את הדבר המרכזי, עכשיו בואו נדבר, זה אחד. שתיים, אני חושב, שוב, אני חוזר על זה מבחינה טקטית של ניהול משבר. כשיש עצירה טכנית, זה לא נותן לצד השני תחושה של, של הישג, אוקיי? אתה, לפי דעתי, כדי לנצח, אתה צריך בהתחלה להפסיד, כמה שזה נשמע אבסורדי. אתה חייב קודם כל לתת לצד השני תחושה של הישג. הרי הכוח אצלך, ה-64 מנדטים אצלך,
זה לא כבר, זה כבר לא 64, רוני רימון.
כן, אבל למעלה מ-62.
לא, 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 סליחה, אני חושב שאם יהיה, אם תהיה עצירה, זה יהיו 64 אצבעות, אוקיי? ואני חושב שיש לך את הרוב, באופן מובהק וברור. אתה יכול לעשות אותו דבר גם בעוד חודש. תן לצד השני תחושה של הישג, הם ייכנסו לחדר, אגב, גנץ אמר את זה באופן מאוד מאוד ברור, ואני לוקח אותו ברצינות, ואני חושב שהוא סוג של מבוגר אחראי בכל האירוע הזה. הוא יהיה מוכן ללכת לפשרות הולמות בכל הנושא הזה של החקיקה. בניגוד ליאיר לפיד, שכל מה שהוא רוצה זה להפיל את הממשלה. אני חושב שגנץ בהחלט משדר שהוא מבוגר אחראי, והוא יהיה מוכן ללכת לפשרות הולמות. ולכן, כדי לתת את את ההזדמנות לפשרה הולמת לחקיקה בהסכמה, צריך לתת לצד השני תחושה של הישג. אני רוצה רק לתת לכם דוגמה, אלף אלפי הבדלות. אני חושב שמצרים לא הייתה עושה שלום עם מדינת ישראל אלמלא הייתה לה תחושה של הישג במלחמת יום הכיפורים. הרבה פעמים בסיטואציה אתה מדבר על אגו, אתה מדבר על כבוד לאומי במקרה של של המצרים וכדומה. תן לצד השני תחושה של הישג.
אתה אומר בעצם תן לצד השני את התחושה שלא לחינם הפגנו במשך 3 חודשים, יצאנו לצמתים והיינו בכבישים.
נלך להידברות של חודש חודשיים, ואם לא נצליח בהידברות נחזור לאותה נקודה שבה עצרנו. אתה אומר בעצם לעשות סטופ, לא לבטל, לא להגיד ירדנו מזה, לעשות סטופ, אם נצליח טוב, אם לא, נחזור לאותה נקודה.
רגע, אבל חשוב לי לשאול אותך, נתניהו...
לא יכולתי לסכם את זה יותר טוב.
תגיד, רוני רימון, חשוב לי לשאול אותך, נתניהו יצליח במחנה שלו, כלומר, בתוך הליכוד, במפלגות הימין, הוא יצליח להעביר דבר כזה?
יש לו בעיה, לא יאמינו לו שהוא מתכוון לנקודת עצירה.
תראה, אני חושב שנתניהו... הוא מנהיג, אני לא חושב, נתניהו הוא מנהיג הימין. גם המצביעים למפלגות שאינן הליכוד, הם בעצם הצביעו לנתניהו, הם רוצים את נתניהו, הוא מבחינתם המנהיג הלא מעורער, ואם הוא יבוא ויגיד חברים, זה מה שצריך לעשות, אז יהיו קולות כאלה ואחרים. אבל בסיכומו של דבר, כאשר למנהיג, מנהיג צריך לקבל החלטות קשות, כל החלטה שהוא לא יקבל, גם להמשיך ברפורמה עכשיו, השבוע, ולחוקק את החוק של הוועדה למינוי שופטים, שהוא בעצם ליבת האירוע, זה צריך בשביל זה אומץ, וגם להפסיק את זה צריך בשביל זה אומץ. אני מעריך, שאני גם חושב שמקצועית זה נכון לעשות את זה. אגב, אני קראתי לו לעשות את זה מזמן, כבר לפני חודש, אני חושב שזה היה הדבר הנכון לעשות. עכשיו על כמה, על אחת כמה וכמה. טוב,
עכשיו אנחנו כבר ממש מתקרבים לנקודת האל חזור. זה או השבוע או שזה נעצר.
אגב, באופן תיאורטי, אני רוצה להגיד רגע, באופן תיאורטי, רק שתדעו, זה מה שאני חשבתי. באופן תיאורטי, נניח שמעבירים אפילו בקריאה שנייה ושלישית במליאה, ונניח שאחר כך באיזושהי צורה התפתח מסע ומתן בין הליכוד, בין הקואליציה, נניח לבין גנץ, הרי באופן תיאורטי אפשר תמיד לשוב ולעשות חקיקה מחודשת.
ולתקן, אבל נכון.
אבל זה מרוחק, אני מציע, יש הרבה פעמים דברים
טוב, שאתה אומר. הנושא בידיים של נתניהו, של ראש הממשלה, הוא צריך לקבל את ההחלטה בין מה שהוא שומע ממערכת הביטחון וגלנט, לבין מה שהוא שומע מה... 99% מחברי הקואליציה שלו, בהחלט החלטות לא פשוטות, הוא יצטרך לקבל בשעות.
וחשוב לומר שהדברים שלך, רוני רימון, מתייחסים בהחלט יותר לבני גנץ, גדי אייזנקוט ואחרים שממש מעטים שם.
כי עם לפיד ומרב מיכאלי ואחרים אני מדבר.
מרב מיכאלי ואחרים שלא ירפו עד שהם לא יפילו את הממשלה של נתניהו.
זה נכון, אין לי ספק, יאיר לפיד טוב. מבקש מועד ב', הוא רוצה בחירות חדשות ולכן הוא לא ילך לשום שרה. גנץ, לפי דעתי, כן ילך.
כן, טוב, בינתיים בסביבת ראש הממשלה אומרים, אם שר הביטחון יתנגד לחוק, הוא לא יוכל להמשיך בתפקידו כשר ביטחון, אז עושה רושם שהם הולכים למהלך הזה עד הסוף, בלי למצמץ. אבל בכל זאת, אתה יודע,
המשחק נגמר בזמן הפציעות.
בדיוק, לא רגע לפני שיצביעו.
סליחה, אני מדבר ברדיו חרדי על כדורגל, אבל אתה יודע.
כן, ההשוואה מובנת.
זמן פציעות כולם יודעים, לא צריך להבין בכדורגל בשביל זה.
שאף אחד לא יצא פצוע מכל הסיפור הזה, זה הרבה יותר חשוב. רוני רימון, היועץ האסטרטגי והפרשן הפוליטי, תודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה, ביי ביי.